יש היום, זה מעין יום טוב, היום מת הצורר נבוכדנצר, שאחר כך, זה באדר, הכל קורה, כל הצרות לגויים, המן לא ידע את מה לבחור, כן, הוא הפוך על הפוך, אנחנו רואים פילי פלאות מה שנעשה היום בעולם, אנחנו לא מבינים פשר הדברים, אבל רואים איך שהקדוש ברוך הוא, כמו בפרק ב' בתהילים, שבע שמיים ישחק, השם ילעג למו. כן. שכל הגויים שנאספים, בסוף זה נלחמים הם בעצמם. נקווה לשם שנראה כאן את הישועות. ברור שנמצאים לקראת ימות המשיח. זה ברור, אנחנו בימות המשיח, אבל כבר רואים את כל הסימנים. אבל אנחנו רוצים לראות בפועל לא רק את הסימנים. כן, הרי נבוכדנצר קיבל פסק גדול מאוד למחרת, הבן שלו הוציא אותו מקברו וביזה אותו, כן, ידוע. אז זה היום בערב קרה. אז כל הדברים האלו כן יעבדו כל אויביך השם. ובכן, אנחנו בדף קוף יוד, הגענו... אמר רבה, כן, כאן הגענו?
כן, עמוד א'
כן, אמרנו קודם שקביעות כלי לא משנה במנחה, ניסינו אתמול לחלק אם שם את המנחה בכלי האם צריך לתת את הכל, אמרנו לדעת חכמים קביעות כלי היא לא כלום, אומרת הגמרא, אמר רבא, אשתא למאן דאמר קביעותא דמנא לא כלום הוא, מי שאומר שקביעות כלי זה כלום, קבע שישה לפר. אם הוא קבע, הרי ידוע שהנסחים, אם זה פר, שישה לוגים. אם זה איל, ארבעה לוגים. אם זה כבש, זה שלושה לוגים. אז מי שאומר שהעובדה ששמת בכלי לא מחייב אותך לתת את הכל, אז אם כך, מה יהיה אם אחד הכלי לוג זה מידה? אנחנו יודעים, יש קור, איפה, שאה, קו, לוג, ביצה, כן? לוג, לא אומרים לוג, אבל בעצם זה לוג. וזה אחד המידות שאנחנו בעצם ממלאים בהם את הנוזלים. אז הלוג עצמו הוא, כן? הלוג עצמו זה שישה ביצים, שש ביצים יש לנו בלוג, ביצה זה 56 גרם, כן? אז אם יש לנו כאן שישה לוגים, אז יש לנו כאן כפול שש, זה 36 ביצים, משהו ב-36, כמה זה יוצא? כפול 50 בערך, 56 גרם זה יוצא, קילו 800, משהו כזה, כמדומני. משהו בסביבות 2 קילו. ובכן, אז אומרת הגמרא, אשתא למאן דאמר קביעותא לפי חכמים שאמרנו אתמול, שהעובדה ששמים את המנחה, או במקרה שלנו, את הנסחים בכלי, בכלי שרת, ולא כלום, הוא עדיין לא קובע את הכמות. גם אני אתן אחר כך כמות אחרת, אז זה מחפר, קבע... שישה, אם הוא גבל שישה לצורך פר, הוא רצה לנסח יין כדינו לצורך פר, שזה שישה לוגים, ומשך מהם ארבעה והקריבם בחוץ, חייב משום הקרבת חוץ. למה? כי גם למרות שהוא קידש בכלי שישה, מפני שגם ארבעה ראויים לניסוך של איל. אז לכן אותו דבר אם... אותו דבר גם כן קבע ארבעה לצורך איל, ובסוף משך מהם שלושה והקריבם בחוץ. הוא עשה כשם שהקרבת קורבן, כך ניסוך המים, ניסוך היין, וכמו כן ניסוך, כמו כן מנחה שאתה מקטיר בחוץ, אתה חייב. אז למרות שאתה לא נתת את הכל, אז בכל אופן הוא חייב. מדוע ששלושה לוגין זה גם... ראוי לניסוך לצורך כבש, חייב, למה? שראויים לכבש, אבל אם, כמובן, אם הוא לקח שישה ו... בסוף נתן שלושה גם טוב. כן? אותו רעיון. אבל אם באמת הוא נתן, אומרת הגמרא, אבל אם קבע, כן, אבל אם חסרו כלשהו, אם הוא מהשלושה לוגים חסר אפילו כלשהו וקבועם בחוץ פטור, למה? כי פחות משלושה לוגים אין היין ראוי לניסור בפנים עבור שום קורבן, כן? אז לא חייבים על הקרבתם בחוץ, כמו שראינו בדף קופטט עמוד ב' את הברייתא. אז עכשיו, אומרת הגמרא, רב אשי חוזר לפירוש של אביי במחלוקת רבי אלעזר וחכמי במשנה, והוא עונה ככה, רב אשי אמר, באמת מחלוקת רב אלעזר וחכמי במשנה, היא עוסקת בקטורת שמקטירים, היו שם שתי ברייתות, משנה וברייתא שסותרות, אז הוא אומר, באמת, שניהם מדברים על אותו נושא. מי שעוד לא בעניין, כי זה המשך של אתמול, אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה כדי שנספיק. אז אם כן, אומר ככה, באמת רב אלעזר וחכמי במשנה מדברים על קטורת אחת. יש הרי שני סוגי קטורת, קטורת שמגדירים יום יום, מחצית המנה בבוקר, מחציתו בערב, מה שאנחנו אומרים פתאום הקטורת, וזה נעשה על מזבח היכל, המזבח הקטורת, מזבח הזהב, ויש לנו קטורת חד בשנה, שזה ביום הכיפורים, שעושים אותו לפני ולפנים, בין הבדים. אז הקטורת הזאת, באמת כאן מדברים, חלקו רב לזו חכמים, בקטורת שמקטירים ביום הכיפורים, וכולם יודעים שאם הוא יקטיר בפנים, לא יוצאים ידי חובה, פחות משיעור שהתורה אומרת מלוך אופניו, לא כמו שלמדנו אתמול. אבל הם חולקים מה יהיה אם הוא ייקח את הקטורת הזאת, יקטיר אותה בחוץ. האם, כן? האם אפשר ללמוד את שיעור החיוב בקטורת מאותו שיעור של קטורת שמקטירים בכל יום, דהיינו כזית? כן? לא, שם אמרנו שאם יקטיר כזית, אז הוא חייב, אז אולי גם כאן. אותו רעיון אם יקטיר בחוץ זה כזית. אז למה באמת לא לומדים לגבי ניסוך היין? אותו דבר, שאם, כן, על ניסוך, הלו, או, מהקטר חלבים, אז אומר, ניסוך מהקטרה לא ילפי רבנן, אף על גב דחוץ מחוץ הם כן ילפי, אבל הקטרה מהקטרה ילפי אף על גב דפנים מחוץ, למרות שזה לימוד של דבר נעשה בפנים. יש הבדל בין ניסוך לבין הכתרה. טוב, נמשיך עכשיו קטע חדש מהמשנה. אמרנו, כולם שחסרו, אפילו כלשהו, והקריבו בחוץ פטור. המשנה אומרת, אפילו אם חסר משהו מהקורבן, גם חכמים מודים שהמקריב בחוץ הוא פטור. למה? שחיסכון, כל חיסרון בקורבן פוסל אותו, ונמצא, אם חסרו, שוב הם נעם ראויים להקרבה בפנים. אז הגמרא דנה, איך יהיה הדין במקרה שנחסר הקורבן, אחרי שהוא הוציאו אותו מחוץ לזרה. כשהוא בפנים, אנחנו אומרים שחיסרון פוסל אותו. מה יהיה כשנחסר הקורבן אחרי שהוא הוצא מחוץ לעזרה, וכמובן עצם היציאה פוסלת אותו. היא באה אליו. חיסרון דחוץ. שאלו בבית המדרש. חיסרון דחוץ. כן? אם הראה חיסרון של הקורבן, היה קורבן, היה שלם, הוצאת אותו החוץ, שם הוא נחסר. שמי חיסרון, ואז ממילא, אם הוא יקטיר אותו בחוץ, הוא יהיה פטור, או נגיד, לא שמי חיסרון. כן? ואם הוא העלה את שארית הקורבן בחוץ, הוא יהיה חייב, כמובן כזית ממה שנותר, כמו שיטת חכמים, שאפילו כזית, אבל כאן נחסר. מה הצדדים של הספק? מי אמרינן? כיוון דנפה כפסללו. האם אנחנו אומרים, הרי סוף כל סוף, ברגע שאתה מוציא את הקורבן מהאיכל, סליחה, מהעזרה לחוץ, כבר פסלת אותו, הרי אסור קורבן ששחט את איפה שוחטים בעזרה. ברגע שאתה מוציא אותו, מה קורה איתו? אתה פוסל אותו. אז ממילא, אם ברגע שאתה פסלת אותו, זה כבר לא קורבן. אז מה אכפת לך אם חסר או לא חסר? הרי גם אם לא חסר, הקורבן נפסל. בעצם הוצאתו מהעזרה לחוץ לעזרה כבר נפסל. אז מה לי נפסל בגלל יוצא, או מה לי נפסל בגלל חסר? אז לכאורה, אותו דבר כמו שהדין הוא שאם הוא יוצא והקטרת אותו בחוץ אתה חייב, זה עיקר הדין, אז אותו רעיון, גם אם חסר, מה אתה אומר? חסר בפנים פסול? בסדר, גם יוצא הוא פסול לגבי פנים. יצא, אתה לא יכול להקטיר אותו מחדש. אז אם כן, עוד דילמה, יוצא די... אז אם כן, מי אמרינה כבן נפה כפסלה, הוא מה לי חסר, מה לי יתר? אין הבדל, הרי זה נפסל בכל מקרה. עוד דילמה, יוצא דייתה בעיני, זה כל הדין הרי של הכתרה בחוץ. שיוצא כיוון שהקורבן נשאר במקומו, יש בו איזה פסול שהתורה אמרה אסור שיצא מחומות העזרה. אז באמת התורה מחדשת שמי שמקטיר ממנו בחוץ הוא חייב קרת במזיד בשוגג חטאת. אבל אם קורבן דלייתה בעיני איננו נמצא כולו כי נחסר חלק ממנו, על זה התורה לא אמרה, התורה דיברה, ברור שאם הוא יוצא הוא נפסל, אבל הקורבן כפי שהוא היה בפנים ובחוץ, יש בו עניין רוחני שנפסל, אבל עצם הקורבן הוא שלם, אולי נגיד שלא. אמר רבי תשמע, בוא אני אפתור לך את הספק מהמשנה. למדנו במשנה רבי אלעזר, כך גורסים כאן, רבי אלעזר פותר עד שיקריב את כולם, כן? זאת אומרת, הוא לא חייב, אלא אם כן הקורבן כולו קיים. אמר לי רבא בבא חנן לאביי, מה אתה פושט לי מרבי אלעזר? הרי אני לא שאלתי, לפי רבי אלעזר ברור לי, כי הוא לא מצריך שיקריבו את כל הקורבן. אני שאלתי לדעת חכמים, אמר לי רבא בבא חנן לאביי, מדרבי אלעזר פשיט מר? פשוט שכל הספק זה היה על פי דעת חכמים, כן? לדעת רבי אלעזר אין מקום בכלל השאלה הזאת. אמר לי, אז אביי אומר לרבא בבא חנן, אני אגיד לך מה שאני מתכוון, בפירוש מי אני מיני דרב. אני שמעתי מרב את הדברים הבאים, עד כאן לא פלי רבנה לידי רבי אלעזר, אלא דעיתי בעיני. כלומר, אם הקורבן נמצא קיים בשלמות, אז הם אומרים... שאפילו יקריב חלק ממנו הוא חייב, אבל אם באמת יש חיסרון בקורבן, כלומר אם יש פוטנציאל, אז גם אם יקרבת חלק אתה חייב, אבל אם נחסר, נאבד, בכל, במקרה כזה בחיסרון, מודולי חכמים מודים שמי שיעלה דבר כזה בחוץ הוא פטור. לאו, אז האם לא לומר זה חסר בחוץ, גם במקרה שחסר בחוץ, אז הוא גם פטור. אז יש להוכיח מדבריו, כלומר, בנקודה הזאת אין מחלוקת בין חכמים לרב מאיר. כל מה שחכמים אמרו, שאם יקריב חלק הוא חייב, כשכל הקורבן קיים, אבל אם חלק מהקורבן לא קיים, אין בו מחלוקת. אז ממילא אפשר לפשוט מדברי רבי אלעזר, כי חכמים לא חולקים עליו. אומרת הגמרא, דוחה הגמרא, אומרת לא, רב התכוון למקרה דחסר בפנים, אז אנחנו אומרים שמודים, אבל אם נחסר רק אחרי שיצא לחוס, ייתכן שהחיסרון הזה, שוב אנחנו בשאלה, בספק, אולי החיסרון הזה לא פוסל. אומרת הגמרא, אני אביא לך ראיה ממקור אחר. המשך המשנה, תשמע, כתוב, וכולם שחזרו והקריבם בחוץ פטור. כולם שחסרו והקריבם בחוץ פטור. כל הרשימה שהמשנה מביאה. מה הכוונה? דחסר בחוץ. אומרת הגמרא, גם כאן לא, אולי משנה מתכוונת שנחסר בפנים. ורק במקרה כזה מודים חכמים שמי שמקריב בחוץ הוא פטור. אבל באמת במקרה שנחסר בחוץ, אז הם סוברים שהמקריב בחוץ חייב. למה? כי חיסרון בחוץ לא נחשב חיסרון. והגמרא נשארה ללא פתרון לשאלה הזאת. המקריב קודשים, המשך המשנה. עוד קטע במשנה. עכשיו, יש דין כזה, יש קורבנות חוץ מעולה שמוקטרת כולה למזבח. כל הקורבנות האחרים, חלק עולה למזבח, חלק אוכלים הכהנים, ובשלמים, למשל, זה מתחלק למזבח, לכהנים, לבעלים. עכשיו, מה נקרא החלק שעולה למזבח? נקרא אימורים. למה אימורים? שהם אמורים על פי הדין לעלות למזבח. עכשיו, מה יהיה אם אדם לוקח משאר הקורבנות, הוא לוקח בשר, והאימורים הוא מקטיר אותם בחוץ. אז מה הוא עושה בעצם? כלפי הבשר שהוא צריך לאכול, הוא לא עובר על איסור הקטרה בחוץ. אין שם חיוב קראת, אסור לו, הוא צריך לאכול, למעשה זה נפסל, צריך לשרוף את זה, אז אין שום בעיה. אבל אם הוא לקח את האימורים שאמורים להיות מוקטרים על המזבח ועשה את זה בחוץ, הוא חייב. כלפי הבשר אין לו בעיה. עכשיו שהוא לוקח את הבשר ואת האימורים, אז בעצם הבשר איננו חייב שום הקטרה. אז יש לך בעיה, אתה לא שם את האימורים לבד. שם את האימורים ובשר, אולי זה חציצה וכדומה. זה הגמרא תדון. המקריב קודשים ואימורים בחוץ חייב. ככה משנה אמרה, שואלת הגמרא, אז למה הוא חייב? חייב משום הקטרת האימורים, למרות שהוא שם גם בשר. המאי והאיקה חציצה, הרי כשאתה שם את הבשר יחד עם האימורים, יכול מאוד להיות שהבשר הוא תחתון והאימורים הם עליון. יכול להיות, אולי אם הוא מקפיד לשים הפוך, אז השאלה לא תהיה, אבל בדרך כלל הבשר הוא הרבה יותר גדול. ומסתום האימורים נמצאים עליו כי הם גולשים, והוא שם אותם, אז כתוב בתורה, איך כתוב בתורה? לשון הפסוק, מה שמביא את זה, כן. איפה שמתי את הפרטים שהכנתי? לא, אני פשוט במקום לחפש, אני רשמתי לי כאן את הפסוקים. כתוב, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, וכולי, את הנתחים רש"י מביא, את הנתחים על העצים אשר על האש. אז זה צריך להיות על העצים. אם אתה שם את הבשר ועליהם את האימורים, אז הכתרה כאילו יש בה חציצה. אז לכן הוא בא ואומר, והייקה חציצה, אז איך אתה מחייב? הרי אם אחד יקטיר ככה בתוך המקדש ועל המזבח, הוא ייקח, נגיד הוא שחט קורבן חטאת או קורבן שלמים, הוא לקח את האימורים ושם אותם על הבשר שאמורים להיות נחלים, והקטיר אותם על המזבח, אומר, אני צריך להקטיר את האימורים, אני מקטיר, בסדר, אני עשיתי דבר לא נכון, אבל מצד האימורים יצאתי ידי חובה, אז הדין הוא לא, אתה לא יוצא ידי חובה, אז ממילא, למה? כי זה חציצה, לא קיימת מנת, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים על העצים, אשר על האש. אז אתה צריך לשים את זה ישירות את האימורים, וכאן יש חציצה, אז למה אם עשית את זה בחוץ, קודשים ואימורים יחד אתה חייב? אמר שמואל, כשהפכן, הוא נתן את האימורים למטה, זה קצת דוחק תמיד דווקא כך, כן? מה אומר תוספות כאן, שלא נגיד מאחר שאין דרך להקטיר את האימורים הפוכים, אין חיוב, אז זה כאילו שינוי, אתה בדרך כלל אם אתה בא עם האימורים הם חלקלקים, לא לוקחים אותם נמוך, הפוך, ושמים עליהם את הבשר. אז זה החידוש, בכל אופן, כאן מדובר כשהפכן, אז אין לנו את המגבלה שיש כאן חציצה. תירוץ אחר, רבי יוחנן אמר אפילו תימא שלא הפכן. זה דוחק להגיד דווקא הפכן. א', כי המשנה לא ציינה את זה בצורה מסוימת. אז אם אתה מעמיד את זה באופן מסוים, זה כבר קצת דוחק. אז לכן הוא מחפש תירוץ אחר. רבי יוחנן אפילו תימא שלא הפכן. ואמני, כמו נימין ישנתה משנה זו רבי שמעוני, דאמר, הרי יש מחלוקת איפה צריך, איפה אם אדם מעלה קודשים בחוץ שחייב קראת על מה? האם דווקא על מזבח בחוץ או אפילו על סלע? זה למדנו לפני שני דפים.
זה אפילו הבשר.
אז ממילא, בשר לא יותר גרוע מסלע? כן? גם אם יש חציצה בין הקורבן לבין המערכה, אז הוא חייב. כן? זאת אומרת, רואים כאן כאילו שיש הבדל מה שאדם חייב בפנים מה שבחוץ. בפנים הוא חייב דווקא על מזבח. ואם דעתו של רבי שמעון שבחוץ יכול להיות גם על סלע, אז אם כן, גם, זאת אומרת, אין את המגבלות שנדרשות בקורבן בפנים כלפי חוץ. באמת בפנים, אם תיקח בשר ואימורים ותשים, אז יש כאן חציצה, זה פוסל. אבל רבי שמעון טוען שהכתרה בחוץ לא צריכה להיות כמו בפנים. גם אם עשית את זה, לא על במה, אלא חתיכת צלע, חתיכת אבן שיש בחוץ, גם זה נקרא הכתרה, ממילא אין את הדרישות. תירוץ שלישי, אומרת הגמרא, והגמרא ואומרת, או תירוץ, רב אמר מין במינו אינו חוצץ, הרי האימורים והבשר, אמנם זה חלקים שונים בבשר, אבל סוף כל סוף זה בשר, אז לכן אינו חוצץ. הוא הופך להיות כאילו עצים. לא, אבל הדין הוא שאם תשים על המזבח במקום עצים, הרי יש קורבן עצים, תשים בשר, זה... אם הוא מתכוון לשם עצים, אבל לא כששמת עליו דבר אחר. כלומר, הוא לא יכול להיות כמו עצים. אתה יכול כחומר בעירה, אבל הקורבן עצמו צריך להיות על עצים, זה הדין. אז זה רק כאילו עצים. כלומר, זה לגבי איסורים אחרים שיש לזה שם של עצים, אבל לא שזה ייחשב שאם תשים עליו את הקורבן, הוא יצא ידי חובה. כך אני מבין. נראה כאן רק רש"י את הסוף. והעיקה חציצה, שהבשר אינו ראוי להכתרה, חוצץ בין אימורים במערכה, ודקבתה בפנים, אם תעשה אותו דבר בפנים, שתיקח אימורים, נגיד של חטאת, תלה למזבח, חטאת כשרה, או שלמים, ותלה את האימורים עם הבשר, וכך תשים את זה על המערכה שעל המזבח, לאו עליי, דרחמן אמר על העצים אשר על האש, כסל כדעת רמתיתין רבי יוסי, דאמרנו חייבת שיעלה לראש המזבח, כהכתרת פנים. הגמרא הבינה שגם כאן בחוץ מדברים שיטת רבי יוסי שדורש שהכתרה בחוץ חייב כרת רק אם עושה את זה על במה, על מזבח בחוץ. אבל אם עושה את זה על אבן, לא. אומרת הגמרא, לא, זה הולך כרבי שמעון, או כשהפכן, תירוץ שלישי כמו רבי שמעון. כן, אומרת, ממשיכים בדיני מנחה בחוץ. מה יהיה, הרי בדרך כלל מנחה רגילה, מה עושים? אתה נותן מנחה, אתה לוקח קומץ, קומץ מן המנחה, מקטיר אותו, והשאר נחלת לכהנים, חוץ ממנחת חביתי, מנחת כהן, תוקטר כולה, כליל תוקטר. אבל בדרך כלל, מה זה מנחה? מן הצומח. יש מנחת נדבה, אז יש שם, דרך אגב, יש מנחות ששמים גם לבונה בתוך הזה. ואז מקטירים גם את הקומץ. מה זה קומץ? נגיד, יש כלי שרת ששמים בו את החומר, את הסולת, יש כל מיני מנחות, ואז אתה קומץ, זה נקרא קומץ, עם שלושת האצבעות המרכזיות, שזה עבודה קשה שבמקדש, אחד העבודות, צריך להיות מדויק, ואת הקומץ הזה שם בכלי שרת, ומעלה אותו על המזבח להכתרה. זה הדין. עכשיו, זה מתיר, זה כמו זריקת אדם אצל, זריקת אדם והכתרה אצל קורבן זבח. אז זה מתיר את שער המנחה, נחלת לכהנים, דינה כקודש קודשים, אוכלים אותה בעזרה. עכשיו, באה המשנה ואומרת, מה יהיה אם אדם לקח את כל המנחה, בלי שהוא קמץ, יצא החוצה והקטיר בחוץ. אז התורה אמרה, מי שמקטיר בחוץ חייב כרת במזיד, שוגג חטאת. מה יהיה אם הוא לקח לפני שהוא קמץ, האם גם כן יהיה חייב או לא? אומרת המשנה, מנחה שלא נקמצה והקריבה בחוץ פטור, למה? כי גם בפנים בצורה כזאת היא לא ראויה להקרבה, כן? הרי קמיצה זה אחד העבודות במנחה שמעכבות את היתר במנחה. אז מנחה שלא נקמצה היא לא ראויה כלל להקרבה לגבי המזבח. לכן המקטיר מנחה כזאת בחוץ, אז זה לא עומד בתקן, גם לעבור עבירה צריך תקן. כן. אז אם כן, הוא פטור. קמצה וחזר קומצה לתוכה, מעניין, הוא כן קמץ, אבל במקום להקטיר, לקח את הקומץ, להקטיר אותו על המזבח, הוא החזיר אותו חזרה. אז הוא עשה את הקומץ.
זה כמו שריטה.
אז כן, והקריבה.
יש לזה המשך על המזבח, אבל אם זה נשאר חזרה בכלי.
במקום והקריבו, רש"י גורס והקריבה, והקריב את המנחה כולה עם הקומץ בחוץ, אז הוא חייב. למה? אם היה מקריב קר בפנים, הבעלים היו יוצאים מדי חובה, כן, לכתחילה כמובן זה אסור, אבל אם הקריב אותה, הרי יצא ידי חובה. למה? כי כבר יש קומץ. לשיטת רב שאמרנו למעלה שמין במינו אינו חוצץ, אז זה ברור שמי שמקריב את הקומץ בצורה כזאת יוצא ידי חובה. כן? אבל לפי שמואל ורבי יוחנן לא מובן כל כך. כן? מה? אבל המציאות, הוא מנע מהכהנים לאכול את יתרת את שירי המנחה, אבל הוא הלך והקטיר את הכל, בכלל מתי מנה? זאת אומרת, לשיטת רב שלמדנו למעלה, ודאי כל האומרים שהוא אמר שמין במינו אינו חוצץ. בכלל, בעניין הזה של סולת, זה חציצה פחות בעייתית, כי זה גרגירים. זה לא כמו גוש בשר שאמרנו חלבים שעל הבשר אז הבשר חוצץ. בגרגירים זה פחות. אבל בכל אופן, לפי רב זה יותר פשוט שהוא אמר למעלה, מין במינו אינו חוצץ. אז מה עשית? בעצם גזלת את הכהנים, לקחת מהם את שערי המנחה שעצם היו צריכים לאכול. אבל את הקומץ עצמו, בכלל, החבילה הזאת זה נשרף. יפה. רשי, אומר כאן רשי, אנחנו משתדלים לפחות את הרשי של המשנה ללמוד. אומר רשי, מנחה שלא נקמצה, לא חזי לפנים, ילקח, המקריבה בחוץ פטור, יש כאן קורלציה, התאמה. אם זה ראוי לפנים, אז עובר בחוץ על הכתרה. קמצה וחזר וקומצה לתוכה, והקריבה בחוץ חייב שכיוצא בה בפנים כשרה, כדתנן, כבר הוא שולח אותנו לקראת המסכת הבאה, מנחות, והקומץ, נתערב קומצה בשיעריה, לא יקטיר, ואם יקטיר, עלתה לבעלים. אז כיוון שאלתה לבעלים משם חובה, אז לכן, אם עושה את זה בחוץ חייב. לא, כבר נשרף הכל, הוא הקטיר את הכל. בפנים, בפנים, מה הוא עשה? הוא החזיר את הקומץ פנימה ושפך את הכל על המערכה. אז נכון, הוא הפסיד לכהנים את שערי המנחה, אבל המנחה הוא כתרה. זה העיקר בכתרה.
זה שייך למנחת כהנים כנראה.
לא, 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 אם הקטיר שם, במחת כהנים אין בכלל קומץ, אין קומץ. אין קומץ, מקטירים את הכל. קומץ זה כשאתה לוקח את הקומץ, ואותו אתה מקטיר השאר שיירים לזה, אבל במחת כהנים בדרך כלל אין קומץ. באמת יש כאן קושי, נראה בהמשך, שכאילו הגמרא מבינה שבמחת כהנים יש קומץ, אבל ברור שאין קומץ, זה... כי במנחת כהנים כליל תוקטר, או מנחת חביתין, הכל מוקטר. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, מה ראינו מהמשנה? אם הקומץ מעורב עם שיירי המנחה והקטיר אותו בחוץ, חייב, נכון? ואם הוא יעשה את זה בפנים, הוא יוצא ידי חובה, בדיעבד. שואלת הגמרא, והמאי לבעת לשיריים לחוג לקומץ, הרי זה מעט וזה הרבה, אחד בתרי בתיל מדאורייתא, אז היה צריך לבטל אותו. כל המפרשים שואלים, למה הוא לא שאל כאן על השאלה של חציצה? אז שוב פעם, אולי מין במינו, כל מיני תירוצים אומרים הראשונים, שלא כל כך שייך כאן עניין של חציצה. אבל הוא אומר, צד ביטול, הרי החזרת את הקומץ לתוך המנחות. יש יחס יותר מאחד לשניים, בין הקומץ לשאר המנחות, צריך להתבטל, אז מה עשית? אמר רב זעירא, אני לא נכנס כאן לשאלה הזאת, היא מאוד מעניינת, איזה ארבע תירוצים רשמתי לפני, אבל אני רק מאיר בגלל קוצר הזמן. אמר רב זעירא, נאמרה הכתרה ביחס לקומץ, כמו שאנחנו רואים כאן את הפסוק, וקמץ, כן? והקטירה מזבחה. ונאמר הכתרה ביחס לשיריים, שם כתוב בצורה שלילית, לא תקטיר ממנו איש אל השם. אז חכמים דרשו שזה מדבר על שיערי המנחה. מה הכתרת קומץ? אם יתערבבו שני קמצים של שתי מנחות, שאחד מהם גדול בכמות מחברו, והוא לקח את שני הקמצים, אין הקומץ מבטל את חברו, שככה לומדים שדברים שעולים על הגבי המזבח, אין מבטלים זה את זה, כן? כמו שרואים, איפה למדנו את זה? ביום הכיפורים. ולקח מדם הפר ומדם השעיר. דם הפר, כן. הוא הרבה יותר, אתם זוכרים, למדנו את זה, דם הפר הוא הרבה יותר גדול מאשר כמות דם השעיר. ולמרות שבשלב יותר מאוחר, הרי מה קורה ביום כיפור? בדם הפר, בלפני ולפנים, בין הבדים, בדם השעיר בין הבדים, מדם הפר נגד הפרוכת, דם השעיר. אחר כך הוא מערבב את שניהם, ועל מזבח הקטורת הוא מזה מדמו, ואז זה כבר מעורב. הוא קורא לו ולקח מדם הפר ומדם השעיר. איך הוא קורא לו? דם השעיר כבר בטל ברוב. מכאן רואים שבקודשים לא בטל. אז זה מה שהוא אומר כאן. מה? כן. ולקח וכתוב מדם השעיר, הרי שדם הפר למרות שהוא יותר, אינו מבטל את הרוב. אז אם כן, מזה למדו חכמים שדברים שעולים על המזבח אינם מבטלים זה את זה. אז זה מה שהוא אומר. כיוון שהתורה אומרת הכתרה ביחס לשיריים, וגם כשכתוב לא תקטירו של השם כמו שחזל לומדים שזה הולך על השיריים. מה הכתרה, וכתוב גם לגבי הכתרה של הקומץ, כתוב גם כן וקמץ והקטיר. אז מה הקומץ? הכתרת קומץ. אם התערבבו שני קמצים של שני אנשים, של מנחות בגודל שונה, אנחנו אומרים, אין הקומץ הגדול מבטל את החברו, אף לגבי הכתרת שיריים, אין השיריים מבטלים את הקומץ שהתערבב בהם. אז מה באה כאן השגזרה שווה הכתרה כתרה? מלמדת שדין השיריים כדין הקומץ. יפה. אז מכאן אנחנו רואים את היסוד הזה. גמרא, משנה הבאה. עוד שתי מחלוקות בין רבי אלעזר ורחמים בדין שמי שמקריב בחוץ חלק מהדברים שעומדים להקרבה בקורבן. כמו שראינו במחלוקת בדף קופטט. הקומץ והלבונה שיקריב את אחד מהם בחוץ, הרי כשלוקח מהמנחה הוא לוקח את הקומץ והוא לוקח את הלבונה, הוא מקטיר אותם על המזבח ושניהם מתירים את שיערי המנחה לכהנים. אז מה יהיה? הוא לקח רק אחד מהם והקריב את אחד מהם בחוץ. אז בכל אופן, למרות ששניהם עומדים להקרבה בפנים, הרי זה חייב. כן? את שניהם מקטירים על המזבח. הפסוק, והרים ממנו וקומצו מסולת המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה של המנחה והקטיר המזבח. אז למרות שצריך את שניהם, חייבים גם על הכתרת אחד מהם בחוץ, לפי חכמים. שהם אומרים, כן, כמו שראינו למעלה, שחייבים על הקרבת כזית מהקומץ, למרות שלא יקריב את כל העומד להקרבה במנחה הזאת. זה שיטת חכמים. אבל רבי אלעזר פותר עד שיקריב גם את השני. למה? כי הרי שניהם הם מתירים את שיערי המנחה באכילה. ואין חיוב אלא על הקרבת המתיר כולו. אז כן, זאת אומרת, שיטת רבי אלעזר, זה שיטתו, כיוון שהקומץ והלבונה שניהם מתירים את שיערי המנחה באכילה, אז אין חיוב על הקרבת אחד מהם בחוץ. כמו שראינו במשנה למעלה, שלא חייבים לפי רבי אלעזר על הקרבת כזית מהקומץ, עד שיקריב את הקומץ כולו, אבל בוודאי שזה שני דברים, זה גם לבונה וגם קומץ, אז הוא לא חייב, ודאי שכאן הוא יגיד שלא חייב. אבל אם הקריב אחד בפנים, מה היה? הוא לקח מנחה, ועשה קומץ והקטיר אותו על המזבח, ואת הלבונה הוא הוציא החוץ והקטיר. כאן אפילו חכמים מודים, חייב לדברי הכל, אפילו רבי אלעזר מודה שיהיה חייב. למה? כי לא נשאר כלום. מתי זה מעכב אם נשארת חלק שלא הקטרת בחוץ ולא בפנים? אבל אם את הקומץ או את הלבונה הקטרת למזבח, ואת השארית לקחת לחוץ, כאן גם רבי אלעזר יודע שחייב.
איך מצטרף חוץ לפנים?
לא, כי הוא אומר, זה כמו הכזית האחרון שלמדנו אתמול בזבח. כלומר, כי לא, כי אין, מה הבעיה? שהוא לא עשה הכל? הוא עשה הכל. מה ש... לא חשוב. כיוון שהוא הקטיר לפי רבי אלעזר, לא מספיק שהוא עושה קומץ בפנים. צריך גם את הלבונה. אבל את הלבונה הוא ישיר לחוץ, זה נקרא שהוא פסל, כי את כל מה שנשאר הוא הקטיר בחוץ. כאן הוא מודה שכיוון שלא נשאר שיריות, זה הכל כאן, כמו שראינו בזבח, רשי. אומר רשי, הקומץ והלבונה, בשורות הרחבות, של מנחת נדבה, שניהם מתירים את שיערי על האכילה. אל כך רבי לעזר, פותר דבעי הקטרת, כל המתיר, אחד בפנים, תחילה, ואחר כך השני בחוץ. חייב, שזה גמר, ובה הכל תלוי. כן. עכשיו נמשיך הלאה את המשנה. אומרת המשנה, כן, אומרת המשנה, שני בזכי לבונה, אתם יודעים לחם הפנים, איפה הוא מונח על השולחן, בהיכל. כל שבת אנחנו מביאים את הלחם שנפש, 8 ימים קודם, לא נתאר את כל הזה. המשמרות מתחלפות בשבת קודש, באותו זמן מביאים את שני הלחם, את שתי המערכות, 12 לחם הפנים, מביאים אותם בשבת, ואז דואגים לסלק את הלחם הישן, שנשאר בנס לחם חם כיום מלקחו, וזה בשיטה שאסור להשאיר את השולחן ריק, אז זה בד בבד, הכהנים שמושכים במקביל בסטים האחרים, 6 במערכת הזאת, 6 במערכת הזאת. לצידם יש 2 בזיכי לבונה, שהם בעצם המתירים את הלחם לאכילה. מי אוכל את לחם הפנים? 2 המשמרות, לפי חלוקה, מחלוקת איך מחלקים, משמר הנכנס, משמר היוצא, הם מקבלים לאכול מהלחם, מ-12 הלחמים. מה מתיר אותם? 2 בזיכי הלבונה. אומרת המשנה, 2 בזיכי הלבונה של לחם הפנים, שהקריב את אחד מהם בחוץ, זה דומה למה שדיברנו קודם. יש במנחה גם קומץ וגם לבונה. כאן יש אותו סוג, רק אחד למערכה של 6 המערכת שנמצאת בצד הזה של השולחן, ועוד בזיך לבונה לצד השני. עכשיו, אם הוא לקח את שניהם והקטיר בחוץ, ברור שהוא חייב, הוא חייב כרת במזיד שוגג חטאת. מה יהיה עם אחד מהם? זה עוד פעם מחלוקת חכמים ורבי אלעזר באותו רעיון של קודם. 2 בזיכי לבונה שהקריב את אחד מהם בחוץ, אז הוא חייב. זה דעת חכמים, רבי אלעזר פותר עד שיקריב גם את השני, כיוון ששניהם מתירים את הלחם באכילה, ואין חיוב אלא על הקרבת המתיר כולו. אבל אם יקריב רק אחד מהם בפנים ואחד בחוץ, אז חייב לדברי הכל. אם הוא הספיק להקטיר בזיך לבונה אחד, הוא עשה כדין. אבל את השני הוא הוציא החוצה והקטיר, אז כולם יודעים שחייב, כי לא נשאר שום, הוא עשה את כל הנותרת בהקטרת חוץ, אז הוא חייב. אז זה גם, במקרה כזה גם רבי אלעזר מודה. ממשיך רשי, נראה את רשי בפנים, אומר רשי, 2 בזיכי לבונה מתירים לחם הפנים, תכתיב הייתה ללחם להשכרה. ואמרינה, נאמר כאן השכרה, ונאמר להשכרה, להלן קומץ מתיר שריים, כאן גם כן ההשכרה זה הלבונה, מתרת את הלחם ושערי מנחה כתיב, יאכלו אהרון ונף קודש קודשי מאישי השם, אין לנו אלא לאחר מתנות האישים, רק אחרי שהקטרת אותם. גמרא, באי רב יצחק נפחה. מה יהיה, אדם, עכשיו הוא לא מדבר על חוץ, במקדש, מי שלקח מנחה שיש בה קומץ ולבונה, סולת ולבונה, קמץ, אותו יקטיר ולא יקטיר את החלק השני. אז יש כאן מחלוקת רש"י תוספות איך להסביר את הספק. הלבונה. זאת אומרת, הוא לקח את הקומץ, יקטיר, ואת הלבונה לא. אנחנו אמרנו שניהם מתירים את המנחה. אז הוא אומר, מה הכוונה ששניהם? רש"י אומר, האם חצי כאילו הקומץ מתיר חצי והלבונה מתיר חצי, או נגיד לא, שכל אחד מחליש, כדי להתיר את לחם הפנים אתה צריך לעשות את שניהם. אז שמת את הקומץ? מקלש קליש, מה זה מקלש? הורדת, זה החליש, איך אומרים? הורדת, נתת אקמול, הורדת את החום, אבל לא הורדת אותו לנורמה של 36, ירד מ-40 ל-38, עכשיו צריך עוד להוריד. אז כמשל אני אומר, כן? אז זה הספק. בואו נראה. באי רב יצחק נפחא. קומץ, אם הוא רק יקטיר את הקומץ בלי הלבונה, בשביל להתיר חצי משיערי המנחה, מהו שיתיר כנגדו בשיריים? האם נגיד, כיוון שהקומץ והלבונה זה 100%, אז אם עשית 50%, זה מתיר 50%. אז או מישרשרי או כלושי מקלש, או נגיד שהוא רק מחליש, הוא מחליש, שעשית רק את הקומץ, החלשת 100%, אבל לא התארת 50%, החלשת את האיסור ב-50%, אבל לא לגמרי ביטלת אותו, ואז היא לא מתירה לגמרי שום חלק מהם. התוספות קצת חולק על רשי, הוא אומר, פירש בקונטרס, תראו כאן מצד שמאל, דהקטיר קומץ לבדו על מנת להתיר חצי השיריים, ובוררן לחלקן, מהו לאוכלן, מיש רשרי פלגה לגמרי, או הקלושי מקלש לאיסור, הוא רק החליש את האיסור, דקולו שיריים וקומץ לבונה, תרווה יהיו הקולו שיריים דמו. כי מקטיר חד, איקניש לאיסור ההוא, מי הוא לא ישתרי מין, מי דמינה הוא לגמרי, עד כאן לשונו. שואל תוספות, א', אם הוא הרכיב את הקומץ, אז בעצם, אפילו שאתה חושב שזה מתיר, איזה חצי הוא מתיר? לא הפרדת אותה מראש. זה מנחה שמורבת. אז איזה חצי אתה תתיר? אומר, ועד אתנן בקומץ רבה, הקומץ והלבונה מקווים זה את זה, היינו דבי שיהיו שניהם, דלא להיתם מנחה בלא לבונה, הוא בי קמיצה. ומקום תימה, דאפילו למען דאמר משרשרי לה, האח מתברך חלקו של קומץ. נגיד, נלך אפילו בשיטת רשי. מה הוא אומר? שהקומץ מתיר חצי? מה הספק? האם נאמר שהקומץ מתיר חצי, אז חצי מותר לו באכילה? או שנגיד מקלש קל איש, אז בעצם הוא לא מתיר כלום. שואל תוספות, ולו יצויר הצד הראשון שזה מתיר חצי, וכי הוא יכול לדעת איזה חצי זה מתיר, אז בכל מקרה אסור באכילה, גם אם אתה אומר שמתיר חצי. ונראה לפרש, דלאו להשתרויה בחילה, הדיון הוא כאן לא לגבי להתיר בחילה, אלא דאם מיש רשרי פלגה, אידך פלגה באיסור הקיימה, והיא אכילה, לה כי כמו אוכל בסחתת, והשם קודם זריקה, והיא הקלושי מקלש לכולה, לא לה כי כלל, בדיוק הפוך. אם הוא עושה חצי, אז בעצם, אם זה באמת, אם זה עושה חצי פעולה, אז בעצם אם תאכל, אז אתה אכלת דבר שלא הותר מלכות. אבל אם יש קלש קליש, אז כבר אין את חומרת האיסור של אכילת קודשים. זה כבר בנורמה פחות. הנה מי לגבי מילך, הגבנה בנדרים פרק נרבל, מי גזגז איסורה לגבי התרת נדרים, הקלושי מקלש, גגון דנדרה מנטרי זיתים, ושם הרוז הפר לה ואכל לטיון. מי אמר מי גזגז? ולהקיעה, אם אמר מקלש קל איש איסורה בעלמה הוא, אם הוא חותך, אז להקיעה, אז אותו רעיון כאן. יש כאן בעצם מחלוקת בין רשי לתוספות, איך להסביר את הגמרא. הלאה. אומרת הגמרא, עלי בדמן, על מי, לפי איזה שיטה רבי יצחק נפחה, כאן רואים את בעלי המקצוע שבימי התלמוד, כן? על מי, לפי איזה שיטה הסתפק רבי יצחק, האם איש רשרי או הקלושי מקלש? היא עלי בדרב מאיר, שהוא אומר מפגלים בחצי מתיר. כלומר, אם אדם, מה זה מפגלים? בזמן, בזבח, שחיטה, קבלה, במנחה, בזמן שהוא קומץ את המנחה, אז אם הוא חשב מחשבת פיגול, בדרך כלל פיגול זה חוץ לזמנו, הוא חשב לקמוץ את הקומץ הזה ולהקטיר אותו מחר. צריך לעשות את זה ביום הלכה. באותו יום, עד שקיעת השמש. או שהוא התכוון חוץ לזמנו בלילה, אז מה הוא גרם למנחה הזאת? להיות פיגול. היא נפסלת לגמרי, ומי שיוכל ממנה גם חייב קראת. מה יהיה? אז לפי רבי מאיר אומר, מפגלים בחצי מתיר. הוא אומר, מה זה חצי מתיר? שהוא חשב רק על הקומץ ולא על הלבונה. על הקומץ הוא חשב להקטיר אותה חוץ לזמנה, או על הלבונה לבד. אז הוא דעתו שהוא אומר מפגלים, מה?
או חצי כמות
קומץ. לא, הוא צריך לקחת את הקומץ, הקומץ זה מקצוע, לקחת את הסולת, מהסולת לקחת. טוב. אז ממילא, כיוון שהוא אמר שמפגלים בחצי מתיר, אז אם הוא חישב בזמן הקטרת הקומץ של המנחה לכל כזית מי שירח חוץ לזמנה, אז זה פיגול. אז אותו דבר, לכאורה, אם הקטיר את הקומץ, אז אם זה מועיל בפיגול, זה גם מועיל בעניין הזה מישרא שרעי. אז באמת כשהוא הלך והקטיר חצי, הקטיר את הקומץ ולא תלבונה, אז אותו חצי מותר לגמרי באכילה. שאם נגיד שהקטרת הקומץ כראוי לא מתירה את השיריים באכילה, אז למה מחשבת פיגול מועילה? הרי אין מחשבה מפגלת, אלא בשעת רק עבודה מתירה. אז מוכרחים להגיד שלפי רבי מאיר השאלה פשוטה, התשובה היא פשוטה, שבאמת אם הוא הקטיר חצי, אם הוא הקטיר חצי, זה מתיר חצי. שמה? שהוא לא ידע איזה חצי. אבל לכאורה... לפי רבי מאיר. אהה. זה ברור, אבל... היא עלי בדי רבי מאיר, שהוא הסתפק, דמר פגיל מחצי מחיר, מישרא שרעי. כן? או כמו רשי, או כמו תוספות יפרשו. היא עלי בדי רבונון, אם הספק לפי שיטת חכמים דאמרי, אין מפגיל מחצי מתיר, אלא דווקא על שניהם, לא מישרא שרעי ולא מקלש קליש. זה כלום, זה לא עשר. אין הקטרת הקומץ מועילה שום דבר, לא להתיר חצי מהזה ולא להחליש את האיסור. אז גם שם אין לנו שאלה. אלא, אומרת הגמרא, אליבא דה רבי אלעזר, במשנתנו, שהוא אמר, שמה הוא אמר? שאין חיוב על הקטרת חוץ של הקומץ בלי הלבונה. אולי גם הוא מודה שהקטרת הקומץ בפנים מועילה להתיר. שרבי לעזר כרבנן סביר עלי, דאמר אין מפגלים בחצי מתיר, כן? שהוא אומר שאין מפגלים בחצי מתיר, אלא ליבא דרבנן דאחה, מאי, מישרא שרעי או קליש, מיקליש, תיקו, כן. נראה כאן רשי את החלק האחרון, אז הוא אומר, נראה כאן את החלק האחרון, מפגלים בחצי מתיר, אולי נקרא את כל הרשי מהגמרא. מהו שיתיר כנגדו בשיריים? הקטיר קומץ לבדו על מנת להתיר חצי השיריים בוררם לחלקן. מהו לאוכלה? מישרא שרעי פלגה לגמרי, או הכלו שמקליש לאיסור עד כולו שיריים, וקומץ לבונה תרוויו הכולו שיריים דמו, וכי מה הקטיר? לחד מקליש לאיסור היו, ומי הוא מחליש את האיסור, ומי הוא לא ישתרה מידי, לא הותר שום דבר מהם לגמרי. פלוקתא דרמי רבנן מנחות בקומץ זוטה, דף ט"ז. מפגלים בחצי מתיר, פיגל בקומץ או בלבונה, שיקטיר קומץ על מנת לאכול זית מן השיריים חוץ לזמנו, או על מנת להקטיר את הזה חוץ לזמנו. הרי הפיגול הוא גם אכילת מזבח וגם אכילת אדם. הרי במנחות יש שיריים, אז גם אם הוא חשב על השיריים שאוכלים הכהנים. מישרא שרעי, דאי כי מקטיר לי בשתיקה, לא שרעי כזית מיני ולגמרי. כן? דאי כי מקטיר לי בשתיקה, לא שרעי כזית מיני ולגמרי. איך יהווה מחשבה בהו זית, הדו מיד הזריקה בהינה, דשרעי לגמרי. לא מישרא שרעי, כלומר דילמה לא הא ולא הא, איך היא פשיטה לי לרבי יצחק נפחא דאוהא או עביד, אלא ליבא דרבי אלעזר קמא בעיד, אמר לו מחייב עלה לחודי בחוץ, צריך כדי להתחייב להקטיר בחוץ גם את הקומץ וגם את הלבונה, משום אחי מספקה לי לרבי יצחק, דילמה שרעי, רבי אלעזר כרבי נסיר עלי, לא שרעיה ולא מקלש, לשון קושיהו, אמר פשיטה לי עליבי דאוהא או הא, והרבי אלעזר מזיק אמר, לאו הקטרה הוא כרבנן דפלגה לרבי חסיר עלי. אלא ליבא דרבנן, לכן אי אפשר להעמיד את זה כשיטת חכמים, אלא כשיטת חכמים של המשנה שלנו. דמחי ואחד מניו. אלמה, זאת אומרת, יוצא שזה האפשרות הרביעית. זה לא רבי לזר, אלא ליבא דחכמים. אלא ליבא דרבנן, זה האפשרות הרביעית. כן, לא הסברנו את זה מספיק. זה הפתרון, השאלה, למה? כי הם מחייבים, אם לקחת או קומץ או לבונה, והקטרת בחוץ, אתה חייב כרת במזיד, דמחי ואחד מניו, על מה הקטרה היא בפנים, סימן שהם סוברים שאחד מהם, שהקטרת בפנים נחשב הקטרה, כי אם זה לא נחשב הקטרה, אז גם הוא לא חייב בחוץ, וכמי בא אלה למה הלכתה ויהיה הקטרה, למשרי פלגה או לקלושי? ואח עליקה למפשט מדמחי ועליה בחוץ שמה מן המשרשרי. דהינה מלקלושי עתיה, אבי הקטרה לחיו החוצה. הוא אומר, לפי חכמים, עכשיו זה ברור ברשי, לפי חכמים שהם אומרים, מה הם אומרים? שמספיק שלקחת או את הקומץ, או את הלבונה וקטרת בחוץ שאתה חייב פירוש, שבעצם שאם אתה עושה אחד מהם בפנים, אז אתה בעצם קיימת את המצווה. מה? זה רבי מאיר אומר. הם אומרים לא מפגנים בחצי מטיר, כן. כן, הם אומרים שלא מפגנים בחצי מטיר. אז ממילא, אז לכן, השאלה כזאת, מה, אם אתה מקטיר רק אחד מהם, מה אתה עושה? אתה מטיר חצי או האם אתה מחליש? בכל מקרה, אתה במקרה כזה עושה משהו. אז אם אתה עושה משהו בפנים, כשאתה מקטיר בחוץ אתה חייב. לפי דעת חכמים זה ברור. והשאלה היא מה זה עושה בפנים. וכאן הגמרא נשארה בשאלה, והשאלה היא רק על איבד רבנן. משנה הבאה.
רש"י פותר לנו את הבעיה. כן. רש"י בשורה הרביעית, סוף השורה הרביעית ברחבות, ובוררן וחלקן. מחלק את הסולת לשני חלקים, ואומר אני רוצה, מתכוון,
איזה שורה?
שורה רביעית בסוף השורה.
רביעית איפה? בהרחבות?
בהרחבות. אה. שורה רביעית, שתי מילים אחרונות.
מה זה השורה?
הוא נראה לחלקן.
מה הוא אומר כאן?
חלק את הסולת לשניים, והוא מתכוון לפני.
הוא בירר לחלקן, כן.
חצי המתיר, הוא מתכוון לחצי הסולת שהיא מבוררת.
מרוב, מראש הוא מחלק. טוב. משנה הבאה. סוף העמוד, אומרת המשנה, אם אחד עושה בחוץ אחת מעבודות כמו זריקה, ניסוך המים, זריקת או שפיכת שיערי הדם, זריקת הדם, ניסוך המים או ניסוך היין, שפיכת שיערי דם, מה הדין? הזורק מקצת דמים, הרי נגיד קורבן חטאת, והשם צריך לזרוק שתיים שאין ארבע, או בחטאת צריך ארבע, והוא זרק בחוץ רק שפיכה אחת. נגיד הוא לקח דם של חטאת, במקום ארבע הוא זרק אחד. אז כן, אומרת המשנה, אנחנו עוברים לדף קוף יוד עמוד ב', חייב. מה?
זה הכשיר את הקורבן.
בקורבנות חוץ זה הכשיר, שכתוב... חטא צריך לתת ארבע, בדיעבד נתן אחד, כשר, באשם ובעולה צריך שניים שאין ארבע, נתן בדיעבד אחד, כמו שאנחנו אומרים באיזו מקומה אני יצא, אבל כאן החידוש, אפילו בקורבנות פנים, שחייב לתת את כולם, גם הדין אותו דבר, כן? לכאורה זה מתאים לשיטת חכמים, שגם על הקטרת חלק מהמתיר, אז הוא חייב, כן? הגמרא תגיד שגם במקרה של דם, גם רבי אלעזר מודה לחכמים, כמו שנראה בגמרא. רבי אלעזר אומר, אף המנסך מי חג, השאלה אם הוא בא לחלוק או לא בא לחלוק, נראה מיד. הוא אומר, הרי בחג הסוכות יש מצוות ניסוך המים. אז הוא אומר, גם מי שמנסך את מי החג, בחג, בחוץ, במקום לעשות את זה על המזבח, עושה את זה בחוץ חייו. כן? כן? אבל אם הוא ייקח סתם מים שהוא לא קידש אותם בכלי שרת, אז הוא לא יהיה חייב. זה חילו, חולי. למרות שהוא חשב, זה לא אומר, כן. כמובן, יש, אומרים, רק אם הוא, זה, יש דיון, רק בחג הסוכות, מה יהיה אם הוא לקח מים וקידש אותם חג הסוכות וניסח אותם אחרי חג הסוכות? יש אומרים, לא, כל האיסור זה רק בזמן שזה ראוי לניסוך בפנים. אם כן, רבי אלעזר אומר, אף המנסך מהחג, בחג, בחוץ חייב. רבי נחמיה אומר, שיערי אדם שיקריבו בחוץ, הרי שיערי אדם של חטאת, טעונים שפיכה ליסוד. אז אם יקריב אותם בחוץ, גם כן חייב. זה גם מין כפרה, גם על זה אנחנו חייבים. כן? שיטת, כי שיטת רב נחמיה, שיטת רב נחמיה שכן מעכב את החטאת. בעצם שופכים את השיערים של כל הקורבנות, אבל דעתו שבחטאת זה כן מעכב, אז אכן חייב. נראה רשי, אומר כאן רשי בעמוד הקודם, אומר רשי, הזורק מקצת דמי כגון מתנה אחת, אפילו מחטאות הפנימיות שכל מתנותיהם מעכבות, חייב לרבנן, דלא באו כולו מתיר. ורב לזר נמי מודה בה כדמרן בגמרא, מי החג שנתמלאו לשם ניסוך המים בחג הסוכות, שיערי אדם של חטאות הטעונים שיחה ליסוד, שהקריב בחוץ חייב, כסבר שיריים מקווים, מלכך מתקבלים בפנים וזריקה גמורה. אמר רבה, הגמרא אומרת שגם רבי אלעזר שחולק במשניות הקודמות, שהוא אומר שאין חיוב על הכתרת חייב, הכתרה בחוץ רק על המתיר כולו, הוא מודה כאן לגבי דם שאפילו מקצת הדם הוא חייב. אמר רבה, הוא מודה רבי אלעזר בדמים, אפילו בחטאות פנימיות. מאיפה אנחנו יודעים? דתנן, למדנו במסכת יומא, במקרה של עבודת יום הכיפורים, נשפך הדם של אחת מחטאות הפנימיות ביום הכיפורים, לפני שגמרת את כל המתנות, יש שם סטים, סט שאתה מזה את הדם אל מול הכפורת בפנים, בקודש קודשים, מדם הפר, מדם הסעיר, אותו דבר סט שאתה עושה לפני הפרוכת, אחר כך סט שאתה עושה על מזבח הקטורת. מה יקרה, יש מחלוקת מסכת יומא, מה יקרה אם פתאום נשפך לך הדם, אין לך מספיק דם לגמור את המהלכים הבאים. האם אתה צריך להגיד, רגע, סטופ, התקלקלים, מתחילים הכל מההתחלה, או איפה שעצרת אתה יכול להמשיך. השם הגמרא אומרת, מחלוקת, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ממקום שפסק. זאת אומרת, להמשיך. איפה שפסק את המתנות של הקורבן הראשון, משם הוא מתחיל את המתנות של הקורבן השני. הוא לא צריך להחזות מחדש את מה שהוא נתן. אז אם כן, יוצא איפה, כן? שגם בקורבנות אלו, אז מתנה אחת מתקבלת, לא צריך לחזור עליה. אז לכן גם רבי אלעזר מודה שחייבים עליה בחוץ, אף על פי שלא היא המתיר כולו. זה מה שהוא אומר. רבי אלעזר אומר, אף המנסך מי חג בחוץ, גם כן חייב משום מקטיר וחייב במזיד, חייב במזיד קרת ובשוגג חייב קורבן חטאת. אמר רבי יוחנן משום רבי מנחם יוטפאה. מאיפה זה יוטפאת? רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה, היו הרי חמישה תלמידים ראשיים של רבי עקיבא, אחד רבי אלעזר, אז אם כן הוא היה רבי עקיבא רבו דאמר ניסוך המים מדאורייתא, ועל פי שיטתו הוא אומר שחייבים על ניסוך הדמים בחוץ. למה? אז זה נכלל במה שאמרנו, ואל פתח ומועד לא הביאנו ונחרטה הנפש ההיא. מה שראוי לבוא לפתח ומועד, אז על זה חייב. דתניא, רבי עקיבא אומר, איפה לומדים ניסוך המים? הרי יש לנו אסמכתא משלושה ימים, נסחיה, נסקה וכולי. אז הוא אומר, רבי עקיבא לא לומד ככה. כתוב לגבי עולת התמיד ביום השישי של חג הסוכות, כתוב הוא נסחיה. אז למה התורה אומרת בחג הסוכות לגבי עולת התמיד הוא נסחיה, לשון רבים, סימן שיש כאן שני ניסוחים הכתוב מדבר. אחד, הניסוח הרגיל של יין, שבא יחד עם הקורבן, ואחד, ניסוח נוסף שנוסף לחג הסוכות, שזה ניסוח המים. הפסוק הזה מלמד אותנו שבנוסף לניסוח היין הרגיל שבכל יום, נוהג בחג הסוכות גם ניסוח המים, כן? כתוב ככה, בסוף, אחרי בפרשת קורבנות המוספים, כתוב אחרי פירוט הקורבנות שצריך להביא בכל יום מחג הסוכות, אומרת התורה, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונסקה. אבל ביום השישי כתוב, הוא נסחיה. אז מה זה? שני נסחים על קורבן אחד, מזה לומד רבי עקיבא שיש כאן שני נסוחים. אמנם יש לימוד אחר שלומדים, מים, וכתוב ביום, ביום השני כתוב
נזכרם,
כן. כתוב, ביום השני כתוב ונזכם, ביום שכתוב ונסחיה, וביום כן, ביום השני נזכם, ביום השישי ונסחיה, ועוד יום כתוב ונזכם. אז יחד זה מם יוד מם, מם יוד מם רמז במים. טוב, אז אם כן, כאן הוא מביא את דרשתו של רבי עקיבא, שזה למעשה ממש דין תורה, ולכן מי שמנסח את זה בחוץ, עליו חל האיסור של פתח אוהל מועד לא הבאנו ונחתה הנפש ההיא. ריש לקיש משה על דבריו של רבי יוחנן. אמר לי ריש לקיש לרבי יוחנן, אם אתה טוען שרבי אלעזר לומד מצוות ניסוך המים מזה שכתוב בלשון רבין ונסחיה, אז יוצא שאתה מקיש, התורה חיברה את ניסוך המים לניסוך היין, אז אם כך תלך עד הסוף. מה להלן, כמו שבניסוך היין של עולה תמיד שזה כבש, צריך שלושת לוגים, אף כאן צריך שלושת לוגים, גם לגבי ניסוך המים. אם אתה הולך, אם רבי אלעזר הולך בשיטת רבי עקיבא רבו שלומדים את זה ונסחיה, שיש כאן שני ניסוחים יין ומים, אז זאת אומרת התורה בזה שהיא חיברה במילה אחת את שניהם, היא מקישה זה לזה, אז תלמד את הכל. כמו ביין, המינימום זה שלוש לוגים בכבש, ומדברים על עולת התמיד, אז זה ודאי שזה שלושה לוגים, אף כאן בניסוח המים צריך להיות שלושה לוגים, כן? אז לכאורה גם כאן שלושה לוגים, ואם תגיד אין הכי נעמי, לא. והרבי אלעזר במשנה אומר מי החג אמר, כתוב המנסך מי החג, אפילו ניסך פחות, הוא לא יקביל את זה לכמות. אז אם כן, אפילו פחות משלושה לוגים, אפילו איך, כן? כי במסכת סוכות יש מחלוקת כמה צריך להיות מים, לדעת הנקמה צריך שלושה לוגים, לרבי יהודה לוג אחד. אם היה רבי אלעזר, היה צריך לפרש, ואם הוא אומר סתם סימן, כי הרי זה מחלוקת, האם צריך שלושה לוגים או לוג, ואם הוא לא מפרש סימן שדעתו, אפילו הוא מנסח קצת. עוד קושיה, אם אתה תגיד כמו, איך שרבי אלעזר לומד, כמו רבי עקיבא, מה מילה ונסחיה בריבוי, אז מה להלן? בשאר ימות השנה, אף כאן בשאר ימות השנה, ורב אלעזר בחג אמר, אז כמו שיין חייבים אם הוא מנסח אותם בכל השנה, מחוץ למזבח חייב קראת, אז אותו דבר גם במים, אם הוא ינסח אותם לא רק בחג הסוכות, והרי רבי אלעזר דיבר רק על חג הסוכות. אומרת הגמרא, השתמיתי, ריש לקיש מסיים את הקושיות שלו, נשמת מרבי מנחם יוטפה, עדי אמר רב אסי, דאמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, משום רבי נחוניה איש ביקת בית חורתן. מה שהתירו, הרי יש לנו איסורים של שנת השמיטה, אז יש כבר נאסר לחרוש את השדה לקראת השמיטה, אבל התורה מתירה, בתורה שבעל פה, התירו לחרוש שדה שיש בה 10 נטיות, שרקות שמפוזרות בשטח של בית שאה. כן, חמישים על חמישים בערב שביעית עד ראש השנה ממש. עוד דבר יש לנו, עוד ידיעה, כן, ערבה בבית המקדש וחג הסוכות ודין ניסוך המים חזוקות כולם הלכה למשה מסיני. אז זאת אומרת לא צריך דווקא לסבור כמו רבי עקיבא, גם מי שלא מקבל את הדרשה של רבי עקיבא ונסחיה, כולם למדו את זה הלכה למשה מסיני. ניתן לומר שלכן לימד רבי ישראל עזר שחייבים, זה לא בגלל שסובר כמו רבי עקיבא, גם אם הוא לא סובר כמו רבי עקיבא, ניסוך המים זה הלכה למשה מסיני, במילים אחרות דאורייתא. מה אתה רוצה להוכיח מזה שהוא אומר מי שמנסח את המים בחוץ חייב קראת, סימן שהוא סובר דאורייתא, אין הכי נעמה, אבל המשפט הזה לא מחייב שסובר כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא לא לומד זה מסחיה כפול, אז זה משמע ניסוך המים, אבל אפשר להגיד הוא סובר כמו שאר החכמים, והרמז הוא מה שאמרנו שמופיע מים בכל הנסחים המיותרים. מהי בניו? שואלת הגמרא, במה נחלקו תנא קמא ורב אלעזר? אמר רב נחמן בר יצחק, באם יש שיעור, האם יש מקסימום שמותר לך לנסח? סליחה. כן. תנו רבנן. אנחנו רואים מחלוקת בין רבי אלעזר לחכמים לגבי ניסוך מים בחוץ. תנו רבנן, מנסך ששלוגים מים בחג בחוץ, חייב. רבי אלעזר אומר, אם מילם לשם חג, חייב. אם הוא מילם בכלי שרת לשם חג, אז הוא חייב, כן? זה רבי אלעזר ורבי שמעון, יש חלק מהדפוסים. אבל כאן אומר רבי אלעזר, כן, מהי ביניו? מה המחלוקת? מה רבי אלעזר בא להגיד? בעיקר זאת השאלה, אמר רבי נחמן בר יצחק, בעניין יש שיעור במים כמפלגי. הכוונה, אם יש שיעור למעלה, מקסימלי כמפלגי. כן? שהמנסך שושל הוא גמחה והוא עדין ליותר מזה, שיש בכלל 200 מנה. גם אם הוא מילא כמות יותר גדולה. כן? שלמה אמר שלושה לוגים? שלא יפחית מזה, אבל אם הוא רוצה, יכול להוסיף כמה שירצה. יוצא שכל המים שבכלי הם כאילו ראויים לכלי השרת. ועל זה חולק רבי אלעזר ואומר, דווקא עם מילם כמו שממלאים בחג, שזה שלושה לוגים. באמת צלוחית שמחזקת שלושה לוגים. אז הכלי מקדש את המים, אבל אם מילה מים בשיעור גדול יותר, אין הכלי מקדשם. כאן רפפה אמר עוד שיעור בקרבו נזכחים במדבר פליגי, וזה נראה בעזרת השם מחר. יש לנו עוד זמן ללמוד איזה הלכה קטנה? מה שעה? חצי דקה, אז נחטוף חצי הלכה. חצי שיעור. אסור להפסיק מהתורה. כן. אנחנו הגענו לקובדל קובבית. תפילת ידיים במי ים. אדם השואץ סמוך למי ים ורוצה לסעוד את סעודתו ואין לו מי ברז וכלי לתפילת ידיים, יכול לתמול את ידו במי הים, שמי הים קשרים לתפילת ידיים. מי ים מלוכים. אכן ים, מי ים מלוכים קשרים רק לתפילת ידיים ולא לנטילה. ולכן אין למלא כלי במי הים על מנת יטול בהם את הידיים, באופן ששופך את המים מהכלי על גבי ידיו. שכיוון שמי הים אינם ראויים לשתיית כלב, אינם קשרים לתפילת ידיים. ורק לתפילת ידיים קשרים הם. שהרי מי הים קשרים לתפילת גוף האדם, אז ודאי לנטילת ידיים, לכשר הידיים. פרטי הדינים דברו לאל בהלכות דף פי תטא. הטובל ידיו במים הקשרים תפילת ידיים, אינו צריך לטבול שתי ידיו בבת אחת במים. יכול לטבול כל יד בפני עצמה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.